ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת דף קוף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שביעי, פרק בית קור, שנמצא, תשימו לב, בדף קוף ב' עמוד ב' באמצע העמוד. אז שוב פעם, שיעורנו שלנו דף קוף ג' מתחיל פה בדף קוף ב' עמוד ב', בתחילת פרק שביעי. המשנה: האומר לחברו, בית קור עפר אני מוכר לך. הביטוי בית קור זה שטח, מידת שטח, 30 סאה. המילה אפר מצביע על כך שזה אזור, זה טיב אדמה הראוי לזריעה. אז הוא אומר, ביקור אפר אני מוכר לך, היו שם נקעים עמוקים 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים, אינן נמנדין אימה. הרשב"א מוסיף שאותם אותם הדברים, הנקעים והסלעים האלו, יש להם גם רוחב של 4 טפחים. פחות מכאן, או בגובה או בעומק, נמדדין אימה. ואם אמר לו כבית קור עפר, הדגש פה על החף, כבית קור עפר, אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מ10 טפחים, או סלעים גבוהים יותר מ10 טפחים, הרי אלו נמדדין אימה. אנחנו, לפני שנתקדם, נסתכל ברשב"ם. הוא נמצא לקראת סוף העמוד. אפילו היו שם נקעים עמוקים וחולים נמדדים עמה, דלאחי, אהני, כהחף, כבית קור, לתפויה אהני, להוסיף גם את הנקעים והסלעים שגבוהים מ10 טפחים, שהם ייחללו במדידה. ומי הוא? יהווה יותר מ4 קווים. אם בשטח הם מהווים יותר מ4 קווים, אין הלוקח מקבל. זה אנחנו נראה בהמשך הגמרא, הנושא הזה של שטח. דלך יהני מי דאמר לעופר. בנוסף לזה שומע כבית קור, גם השתמש במילה עפר. וזה מועיל דרוי לחרישה וזריעה בעינן. ומאחר שהוא הזכיר אפר, למרות שהוא השתמש בביטוי כבית קור, המילה אפר באה להפוקי כמות כזאת של נקעים או סלעים שמצטרפים לשיעור, גם זה שיעור שטח של 4 קווים. בסאה יש 6 קווים, אז זה 2/3 סאה, ובבית קור יש 30 סאה. כעת אנחנו ממשיכים עם הגמרא, ולפני שנקרא את הגמרא עצמה, אנחנו פונים לשוליים בצד. יש לנו נושא, מבנה, ושימוש בצורת בית. אנחנו בגמרא נתייחס נגיד שני נושאים. קודם בעניין מקדיש שדהו, מדובר פה על אדם שמקדיש לבית המקדש שדה אחוזתו, זה שדה שהוא קיבל בירושה, ואנחנו נתייחס להקדשת שדה אחוזה בזמן שהיובל היה נוהג. בזמן שהיובל היה נוהג, אם אדם היה רוצה לפדות מהקדש שדה כזה שהוא הקדיש, יש תעריף תורני, תעריף שנקבע בתורה כמה הוא אמור לשלם, וזה 50 שקל כסף לכל בית קור. התורה משתמשת בביטוי חומר, זרע חומר סורים, אבל זרע חומר זה בית קור. 50 שקל כסף עבור כל בית קור שאדם הקדיש. אז זה סוגיה אחת, מקדיש שדהו. ומזה אנחנו נזכיר מקדיש זהו כקרש קפיצה לעניין מוכר שדהו. איך מתייחסים לנקעים וסלעים 10 טפחים או פחות מ10 טפחים? נקעים, יש גם בתוך התחום של נקעים מלאים מים, יש אינם מלאים מים. ותמיד לקחת בחשבון שאם אני מזכיר את הביטוי אפר, אז אני מתכוון למקום הראוי לזריעה. מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו הזכרנו את צורת הבית, אבל תשימו לב, אצלנו בגמרות המסומנות האלף שמופיע אצל הגמרא בצורת בית מלווה עם קבקוב אנכי עד כמעט אמצע קוף ג' עמוד א'. אז המבנה של הגמרא היא קודם להציג דינים הקשורים למקדיש שדהו, ואחר כך אם קופצים לבית, צורת בית ב', מה כתוב בגמרא? החמי, החמי, כוונה, אחרי שהצגנו את הדברים, את הדינים הקשורים למקדיש שדהו ופדיון שדה אחוזה, מה הדין החה בעניין מחירה? איך נתייחס לנקעים עמוקים עשרה? זה סגנון הגמרא, או המבנה של הגמרא. כעת נפנה לתוך הגמרא עצמה. תנען אתם, המשנה בעניין מקדיש שדהו, כתוב בו, המקדיש שדהו בשעת היובל. זאת אומרת, הוא הקדיש שדה אחוזה בתחילת היובל, בשנים שהיה יובל נוהג, ומדובר פה על אדם שעכשיו רוצה לבדות אותו. הוא הקדיש אותו בשנה הראשונה אחרי שנת היובל, אז אם סופרים את השנים אותו שנה עד שנת היובל הבא, אז מדובר על 49-50 שנה. נותן לו לבית זרע חומר סורים יש 50 שקל כסף. לפי כל בית קור שהוא הקדיש, זרע חומר סורים, אמרנו מקודם, זה שיעור שטר בית קור, הוא ייתן לבית המקדש תמורת לקבל את השדה שהוא הקדיש, כדי לקבל אותו בחזרה, הוא ייתן 50 שקל כסף על כל זרע חומר סורים, על כל בית קור. היו שם נקעים עמוקים, עשרה טפחים, או סלעים גבוהים, עשרה טפחים. אם באותו שטח שהוא הקדיש היו הדבורים האלו, אנחנו ממשיכים לדף קוף ג' עמוד א'. אין נמדדין אימה. הכוונה שאין נמדדין אימה לפדות לפי חשבון התורה, אלא הם נפדים בשוויהן. שווי שוק של אדמות. פחות מכאן נמדדין אימה. אם הסלעים או הנקעים הם פחות מעשרה טפחים, אז הם נמדדים יחד עם שאר השטח, והפדיון יהיה לפי תעריף התורה. שואלת הגמרא, ואמי, למה כתוב פה אין נמדדין עמה? כדי לבדות אותם לפי חשבון התורה. להקדישו באנפי נפשיו. אם הוא הקדיש את השטח שלו, את השדה שלו, והיו הדברים האלו בפנים, שהם גם כן יתקדשו בפני עצמם. אגב, כאן אנחנו התחלנו כעת שאלה או קושיה ארוכה, תשימו לב. אז בחיתימה, כיוון דלוהבי בית קורלו קדשי, מאחר שהנקעים הסלים האלו הם פחות משטח בית קור, אז הם לא קידושים בתורת שתי אחוזה, אלא כדי לבדות לפי שוויהן, וזה לא נכון. והתניה, אז אנחנו מביאים כאן דרשה על הפסוק בויקרא פרק חז, פסוק ט"ז. לפי הדרשה הזאת, לפני שנקרא אותו, אנחנו עוד מעט נראה שמה שהתורה אומרת, שיש תעריף תורני לבדות הקדשת שדה אחוזה, זה לא מצומצם למקרה שהוא הקדיש בית קור. גם במקרה שהוא הקדיש פחות מבית קור, אנחנו נעשה את החשבון, והאחוזים הרלוונטיים של הבית קור שהוא הקדיש גם כן יפדו לפי תעריף התורה בהתאם. למשל, אם עבור בית קור אדם ישלם כדי לבדות אותו אחרי שהוא הקדיש אותו 50 שקל כסף. אם הוא הקדיש חצי בית קור, הוא ישלם להקדש 25 שקלים שקלי כסף כדי לבדות אותו. זה הדרשה פה, שדה. זה נלקח מהפסוק. מה תלמוד לומר? למה, מה לומדים מהמילה שדה בפסוק הזה? לפי שנאמר, זרע חומר סורי ב-50 שקל כסף, זה מה שהזכרנו מקודם, שבית קור שאדם הקדיש, יבדה אותו בתעריף של 50 שקל כסף, אין לי אלא שהקדיש בעניין הזה. אז הייתי מבין רק אם הוא הקדיש בית קור שלם. מניין רבות לתך וחצי לתך, לתך זה חצי בית קור, חצי לתך זה רבע בית קור, שאה של 1/30 של בית קור, תירקב זה חצי שאה וחצי תירקב. מניין שכל הדברים האלו, כל השיעורים האלו גם כן נכללים בפדיון לפי תעריף התורני ולא לפי שווי השוק של, של אותם שטחים. תמלו מסדה מכל מקום. אז שוב פעם, אם אם כן הם הדברים, אז למה במקור הקודם אמרנו שנקעים גבוהים עמוקים עשרה צפחים או סלעים גבוהים עשרה צפחים הם לא מתקדשים כדי להיפדות לפי תעריף התורני? אמר רב וקפה בר חמה, אחה בנקעים אלה אימה אימה סקינה דלא בני זריאנין הוא. מה שמובא במקור בשורה הראשונה, שנפדדים אין נמדדים אימה כדי לפדות לפי חשבון התורה אלא לפי שוויין, כי מדבר פה בנקעים מלאים מים, ומאחר שמלאים מים אי אפשר לזרוע בתוך אותם נקעים, והם לא נקראים מה שהתורה אמרה בית זרע חומר סורים. זרע מקום הרוי לזריע, לזריעה, אז לכן הם לא כלולים בדין התורה של פדיון לפי תעריף התורה. די כנמי דקטני, גם להוכיח את זה שהנקעים האלו הם לי מים, הם אינם בני זרע, כי הם נקעים הוזכרו יחד עם סלעים, דומיה דסלעים שמע מינה, וסלע כמובן הוא לא מקום שהוא בר זריעה. זאת אומרת, אם אתה אומר שהנקעים הושבו לסלעים וסלעים אינם בני זריעה, יחד אפילו פחות מכנמי, גם פחות מעשרה טפחים אינם בני זריעה. אז למה אם זה, אם הם פחות מעשרה טפחים הם כן נכללים במדידה? כמו עונה הנור, כשמדובר בסלעים פחות מעשרה טפחים גובה, או נקעים פחות מעשרה טפחים עומק, הנו נגני דערה מיקרו, שדרי דערה מיקרו. המילה ערה הכוונה השדה, הם פשוט חלקים של השדה. נגני ערה הכוונה ביקועי סתקים של של האדמה, או השדרה, כמו עמוד השדרה, החוליות בולטות. גם הסלעים שהם פחות מעשרה טפחים נחשבים חלק מדע, שדרי דערה מיקרו, אז לא משהו נפרד. החמי, בניין מחירה, נקעים עמוקים עשרה, מה הדין? הרשב"ם בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שורה שלישית באחיר הרחבות, כותב: החמי, נקעים עמוקים עשרה דמתניתין גבי מחירה, דקטני נמני אין נמדדין אימה, מיירי נמי בנקעים מלאים מים דומיה דסלעים, שהם כמו כפי שהזמרנו מקודם אינם בני זריעה, וכך לא רבו בכלל בית קור עפר, אבל אי אהבו רואים לזריעה נמדדין אימה, כי למרן גבי הקדש, כי אצל הקדש כל הדין של עמוקים מעשרה אינם נכללים, זה רק בגלל שהם מלאים מים. אבל אם הם אינם מלאים מים, אז בהקדש הם נמדדים גם עם השדה ליפדות לפי התעריף התורני. עוד דילמה, לא דמי מחירה להקדש, ממשיך הרשב"ם, די אין אדם רוצה כי דלקמן אדם שהוא לוקח שדה הוא לא רוצה לשלם כסף ולקבל שדה ש... שחלוקה מקום פה מקום שם רוצה רצף של שדה לא נקעים עמוקים הגמרא אמר רב פאפה אף על פי שאין מלאים מים בעניין מחירה אנחנו אומרים הם אינם נמדדים עמה זאת אומרת אם אדם מבקש לקנות בית קור אפר ובשדה יש גם נקעים ריקים עמוקים 10 טפחים אותו קונה לא מתכוון לרכוש אותם הוא רוצה מדידת בית קור נטו בלי לכלול נקעים כאילו עמוקים 10 אפילו בלי מים מי טיימה? תשובה אין אדם רוצה שייתן מעותיו במקום אחד ויראו לו ויראו לו כשניים ושלושה מקומות הוא לא רוצה הוא מתכוון לקנות שדה אחת אז הוא לא מתכוון לתת כסף לשלם כסף עבור דבר שיראה מחולק לכמה מקומות נפרדים ויש להוסיף בהסבר שיש תורח מרובה בעניין החרישה והזריעה והקצירה של שתי שדות נפרדות משדה אחת גדולה מתקיף לרבינה והדומיה דסלעים קטני המשנה שלנו שדיברה בנושא של מחירות לימדה את הנקעים יחד עם סלעים מסלם דלב בני זרעננו אף אני נעמי גם הנקעים דלב בני זרעננו אבל אם הם בלי מים אז הם כן בני זרע אז למה בכל זאת אתה לא רוצה אתה, הם לא כלולים במחירה הגמרא עונה נכון נקעים שנויים יחד עם סלעים אבל כי קטני דומיה דסלעים הפחות מכאן המשנה גם דיברה על נקעים וסלעים שהם פחות בגובה בעומק מ10 טפחים אז בהקשר הזה של פחות מכאן אנחנו משווים בין הנקעים והסלעים הרשב"ם הוא מסביר את זה ביתר בהירות נלמד ביחד את הרשב"ם שוב פעם בשורות הרחבות הפחות מכאן כלומר משום סיפה נקטני פחות מכאן נמדדים עמה תנה רישה נקעים וסלעים דלב בני זריעה נינו גם, אז לכן גם ברישה מוזכר נקעים ואם הם והם דומים לסלעים אז הנקעים האלו הם, הם מלאים מים אבל זה לאו דווקא כי גם אם הם ריקים אמרנו הם לא כלולים במחירה בכל זאת אז זה שהמשנה מלמדת נקעים יחד עם סלעים זה משום הסיפה להשמינן דרך אדב הוא פחות כבר פחות מ10 דברים אף אגב דולה בני זריעה נינו נמדדים עמה ומיהו רישה שמדובר על 10 טפחים דקטני שלימד את הנקעים דומיה דסלעים הוא הדין נמי אי לא הווה דומיה דסלעים אין נמדדים עמה אותם נקעים מה זאת אומרת אינם דומים לסלעים כי הם ריקים הם לא מלאים מים אז במצב כזה הם כן אפשר לזרוע אותם בכל זאת אין נמדדים כיוון דהווה מקום חשוב בפני עצמו אין אדם רוצה וכולי אדם אין אדם רוצה לתת כסף עבור שדה ולקבל 2-3 שדות אנחנו נחזור לגמרא אמר רב יצחק תרשים שאמרו המשנה הזכירה סלעים שהם פחות מ10 טפחים אז הם נמדדים עמה רב יצחק מגביל את הדין הזה, זה בתנאי שאם אתה מצרף את כל הסלים האלו שהם פחות מעשרה טפחים, הם לא עולים על שטח יותר מדלד, מארבע קווים. אמרנו מקודם שארבע קווים זה שני שליש שעה, ובתוך שעה עצמו הוא אחד משלושים של בית קור. בצד, לפני שנתקדם יותר, נפנה לשוליים שלנו, וכתבנו נושא, דינם של סלעים פחות מעשרה טפחים אינם תמיד נכללים במחירה. בהמשך אנחנו גם נראה שימוש במשולשים, ויש גם שמות, רבו כבר ברכה מספר 1, ואנחנו נראה רבי אבר אבא מספר 2, וכתבנו במבנה ככה: המשולש מבליט מחלוקת אמוראים במה הם התנאים, לשון תנאי, מה הם התנאים המאפשרים המדידה לכלול בית דלת קווים, ארבע קווים של הסלעים הנמוכים. אפשרות אחת, מובלעים בלא פחות מחמישה קווים. זאת אומרת, אתה תמצא ארבע קווים של סלעים, אבל רק בשטח שהוא לא פחות משטח של חמישה קווים. אבל אם תמצא ארבע קווים של סלעים בפחות שטח מזה, זה מרוכז מדי, נקרא לזה, וזה נחשב כאילו מקום נפרד בפני עצמו, איזו סלע גדול אחד נפרד במו עינינו. וכל זה, אני רק חוזר ומדגיש, מדובר בסלעים שהם פחות מעשרה טפחים בגובה. יש עוד אפשרות שאנחנו נכלול סלעים בית דלת קווים אם הם נמצאים עד שמובלעים ברובה של שדה. זאת אומרת שרק אם תמדוד רוב השדה, ורק אז תמצא את הסלעים האלו של שטח פחות משטח ארבע קווים, רק אז הם מתבטלים. נחזור כעת לגמרא. אמר רב עקיבא בר חמא, בעניין אותם תרשים או סלעים שהם פחות מעשרה טפחים בגובה, שאמרנו הם נמדדים עמה, לאור הדין של רב יצחק שמדובר שכל השטח אינו יותר מארבע קווים, והוא שמובלעים בחמשת קווים, אותם ארבע קווים הם מובלעים, הם נמצאים בתור שטח לא פחות מחמישה קווים של אדמה, וכל שכן שיקללו במחירה אם הם מפוזרים יותר. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, והוא שמובלעים ברובה של שדה, הוא יותר מחמיר, שלא, הם לא יקללו בשדה, אלא אם כן תמצא ארבע קווים רק אם מדדת נגיד 16 שעה, כי 16 שעה מאחר שבית קור זה 30 שעה, רוב של בית קור, רוב של 30 זה 16 שעה. אנחנו שוב פעם נפנה לרשב"ם. רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אפילו מובלעים בתפי מחמישה קווים כרצופין דמו ואין נמדדין עמה. אז זה יותר מדי מרוכז. וכל שכן בחמישה קווים אין נמדדין עמה, עד שהם מובלעים ברובה של שדה, כגון בבית קור הווה 30 סעים ורובן הווה 16 סעים, ודלת קווים היינו השיעור של ארבע קווים זה בעצם היינו תת זין, זה 16 רבעים, רבעי הקו נמצאו, יוצא כך שאם נעשה את החשבון של ארבע קו שזה 16 רבעים קו, יימצאו ב-16 סעים של שטח, זה בסדר. נמצאו דרג קווים, אמרו ברובה של שדה, היינו רובה לכל שעה. אבל ביותר מרובה לשעה, חשיבי כמכונסים, ולא בטלי, ואין נמדדין עמה. לפני שנתקדם, נסתכל שוב פעם בשוליים, יש לנו צורת הרגש, וכתבנו שאלות בעניין מדידת קרקע עם הסלעים שמפוזרים בצורות שונות, תהינו הפיזור בצורות שונות ובתנאים שונים. הגמרא, באי רב חייא בר אבא, אנחנו בסימונים שלנו בש"ס עוזר, אתם רואים שיש כאן פס עם נקודות מתחת לשמו של רב חייא בר אבא, זה כדי לקשר את זה לזה שלפני שתי שורות שרב חייא בר אבא ציטט עד רב יוחנן. אז כאן רב חייא בר אבא שואל בתוך שיטת רב יוחנן שהזכיר הבלעה בתוך רובה של השדה, כדי שאותם סלעים שמונים עד ארבע קווים יהיו כלולים במחירה. אז באי רבי חייא בר אבא, רובן במיעוטה ומיעוטן ברובה מהו? מה יהיה הדין אם רובן, כוונה תשעה רבעי קו, נמצאים בשבעה סעים, ומיעוטן זה שבעה רבעי קו, הם נמצאים בתשעה סעים. אז מבחינת הקרקע בסך הכל אנחנו מדברים על 16 סעים, אבל רוב של אותם 16 רבעי קווים נמצאים במיעוט הקרקע, ומיעוט היתרה של רבעי קו נמצאים ברוב אותו רוב של הרוב, דיינו 19. מה הדין? תיקו, זה נשאר ללא מענה. באי רבי ירמיה, אנחנו ממשיכים בקובדים עמוד ב', אנחנו גם כן ממשיכים בשיעור של אותם סלעים, אבל הם מפוזרים בשדה בצורה כזאת, כשיר מהו. השמם מסביר את כל אחד מהצורות האלו, קודם רק נקרא אותם ברצף, כשורה מהו, איצדדינין מהו, דרך הקלטון מהו, תיקו. הסדרה של השאלות האלו מופיעים בצורת אם תמצא לומר, שאם תמצא לומר שהקודם, למשל שיר, בצורת שיר, הם נמדדים, מה יהיה הדין אם הם נמצאים בצורת שורה? מה זה שורה? הכל מוסבר ברשב"ם, אנחנו ביחד נעבור בדבריו, בראש העמוד, כשיר, מה? אם היו מובלעים ברובה של שדה, ולא בריבוע או כאין כחצובה, דתם ודאי שפיר מזדר בינתי ושתי בעריב, מאחר שבקלות אפשר לזרוע ביניהם, אם פיזורן בצורת ריבוע או חצובה, שבמפורשים חצובה זה בשלוש נקודות, אז אפשר בקלות לזרוע ביניהם. וכשגיע אצל הסלע יגביר מחרישתו מעט עד שיבוא הסלע ויחזור ויחרוש, אלא שעשויים כעצעדה, זה הכשיר, זה עצעדה, זה לא מזרה בינתיו שפיר כל כך כזה, וזה רש"י מביא ציור. ואם תמצא לומר דהכה נמי נמדדי נימה, כשורה מהו, דכל כנגד השורה אינו יכול לחרוש ולזרוע השדה, וכל חרישות באינן שתי ורעיב. אז כשורה כזה, אז שוב פעם ציור, ומי הוא על ידי הדחק יכול לחרוש. ואם תמצא לומר דכשורה נמדדי נימה, איצטדינין, זה לא מסדרה שפיר כמו שורה, מהו? אם ברובה של שדה מפוזרים כאין קרני שור האיצטדין כזה, אז מביא שוב פעם ציור, זה עם הרצף של הסלעים הם בצורה כזאת, מאוד קשה לחוש את השדה באותו אזור. וכן כולם, כל השאלות האלו, אחרון אחרון לא מזרע שבי כראשון, יותר קשה לזרוע. הקרטון כזה מביא שוב ציור. בעניין כל השאלות האלו, האם בצורות האלו נמצאים על אותם ארבע קו של סלעים, האם זה יקלל בכל זאת? תיקו. תנה, אם היה סלע יחידי, אם היה סלע יחידי חוץ מחוץ לשדה הנמכר, אבל הוא סמוך לשדה, אפילו כלשהו אין נמדד עמה. אפילו אם הסלע הוא קטנצ'יק, הוא לא נמדד, אי אפשר להתחיל את המדידה משם. ואם היה סמוך למיצר, אפילו כלשהו, אין נמדד עמה. ואם הסלע היה אומנם בתוך השדה, אבל צמוד למיצר, הגבול של השדה, לא מתחילים את המדידה משם. אז עכשיו הזכרנו שאם הסלע נמצא בתוך השדה, אבל צמוד למיצר, באי רב פאפה, מופסק עפר בינתיים מהו. מה יהיה הדין אם בין הסלע והמיצר יש עפר כלשהו שמפסיק? זאת אומרת, הסלע לא צמוד ממש למיצר, אבל יש הפסק. האם זה נחשב כאילו הסלע הוא בתוך השדה, ואם הוא פחות מעשרה צמחים הוא יהיה חלק מהמדידה? תיקו. באי רב אשי, עפר מלמטה וצונמה מלמעלה. אז רב אשי אומר שאם תגיד שהפסק עפר, כמו שהיה בשאלת רב פאפה, שאם תמצא לומר שהפסק עפר זה כן נחשב הפסק, מה יהיה אם אין בדיוק הפסק עפר מן הצד, אבל יש מתחת לסלע או מעל הסלע יש עפר, והוא עדיין סמוך למיצר, צמוד למיצר. האם המציאות הזאת של עפר או מתחת לאותו סלע או מעל הסלע, הוא מחשיב אותו כחיליק מן השדה או לא? אז זה נקרא שום גם מסתיים בתיקו. לפני שנתקדם למשנה, נסתכל ביחד בשוליים. יש לנו נושא מבנה, פס כפול מופיע, והדגשנו פה לשונות שונים, ביטויים כאלו מידה בחבל או הן חסר הן יותר. הביטוי מידה בחבל הוא מצפיע על משהו מדויק, הן חסר הן יותר משמעו בערך, אם זה קצת פחות או קצת יותר. אז הלשונות האלו הם מופיעים במכירת שדה, והשפעתם במקרה של טעות, של כאילו אידיוק. כשאנחנו אומרים אידיוק, כוונה במדידה. המשנה, בית קור אפר אני מוכר לך מידה בחבל, זה בצמצום. מה התוצאה? פחית כלשהו ינקה. אם המוכר יפחית בקצת, אפילו כלשהו, שיוריד לו המחיר, או תיר כלשהו, יחזיר. אם הלקוח קיבל יותר, אז הלקוח צריך להחזיר, לפצות את המוכר. הרשב"ם מזכיר סוגיה אחרת שמתייחס לדיני הונאה בקרקעות. ברשב"ם אנחנו לימד ביחד פיחי כלשהו שלא היה באותו שדה בית קור שלם, ינקה מוכר כפי הפחת, כפי הפחת והמקח קיים. ויאף אגב, דיאמר רב הפרק המוכר את הספינה, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבעניין אפילו פחות מכדי עונה חוזר, כוונה ביטול מקח, וכאן אנחנו לא אומרים ביטול מקח, למרות שכאן גם מדובר במידה, ומוכחתם, דמקח טעות הווין, ששמה, שאם יש סטייה אפילו כלשהו מאחר שזה דבר שבמידה משקל או מניין מבטלים את המחר, אני מיני במטלטלין, אבל בקרקע לא שייך בהו חזרה. הדין של ביטול מקח בסטייה בטעות כלשהו אינו מהווה בסיס לביטול העסקה. דקימלו לרבנן דניחל אל לוקח לקנות מה שימצא לפי המידה, אין חסר ואין יותר, ומוכר נמי אחי כמה לי בית כורפה אני מוכר לך לפי מידת החבד, ואם יחסר עלה כאני אבקש ממך פחות, ואם יותר, אם תקבל ממני יותר תחזיר לי. ואף אגב די אין עונה לקרקעות הני מילי, כשימכור לו ביוקר יותר משטות, אבל אחד מתאים זה את זה במידה, צריך לנקות מן הדמים. כאילו מצד אחד אנחנו אומרים אין עונה לקרקעות, וזה אומר שתשלום יתר, תשלום מופחת, הוא לא נחשב עונה. זה נכון בעניין סטייה במחיר, אבל בעניין מידה כן צריכים להתייחס ולתת הנחה או תוספת תשלום. נחזור לגמרא, למשנה. לפני שנקרא המשך המשנה, רק רציתי לציין שמה שכתוב פה, הותיר כלשהו, אם הלקוח קיבל יותר מבית קור, יחזיר, האם זה החזר כספי או הוא מחזיר את הקרקע עצמו, זה יהיה נידון בהמשך. ואם אמר, אם יש מחירה של בית קור אפר, ואומר אין חסר, אין יותר, יותר, מה התוצאה מלשון הזה? אפילו פחית רובע לסעה, זה רובע קו לסעה, או אותיר רובע לסעה, הגיעו, המקח קיים. יותר מכאן, כוונה יותר מרובע לסעה, עושה חשבון. ברשמם, באמצע השורות הרחבות, יעשה חשבון, יחשב את כל היתר על הבית קור, ואפילו הרבעין עצמן. מה שהמשנה אמרה, שאם יש סטייה שעולה על רובע לסעה, אז עושים חשבון, ואפילו הרבעין עצמן. זאת אומרת שאם הסטייה לא הייתה מעל רובע, זה היה במחילה. אבל אם הסטייה מעבר לרובע, אז לוקחים בחשבון גם הרבעין עצמן, כלמסית גרמן בנדיטין, ויחשב כמה הותיר וכמה שוויין לפי חשבון שמחר את הבית קור. אז הדבר, אנחנו רק נדלג את הקטע שבסוגריים, מה יוצא אם יש סטייה במדידה, לא מדובר פה הוזלה, זה מה שמטופר בתוך הסוגריים ברשבם, אלא צריך הלוקח ליתן כרצון המוכר, שאם רצה מוכר יחזיר לו לוקח מאות, כאילו עבור זה שהוא קיבל יותר מבית רובע תוספת. תקנת חכמים מזו, דמה יעשה המוכר בקרקע מועט בפני עצמו, שאינו חשוב שדה, יוקח כופין את הלוקח, לקח, כלומר לקנות, ומה שאמרנו להחזיר, כוונה לתת לו כסף עבור אותה תוספת קרקע שהוא קיבל. דזה נהנה וזה אינו חסר. או אם רצה מוכר, יחזיר לו לוקח הקרקע ביין, איך כמו שהוא. שהרי מן הדין הוא דמחסר לו קרקע, שהרי לא קנה לוקח על הבית קור, שהרי למה אמרו להחזיר לו לוקח למוכר מעות המותר? לא מן הדין, אלא תקנת חכמים ליפות כוחו של מוכר, שלא יהיה נפסד אותו מיעוט קרקע דלא חזי להי פורטה. את הפורטה זה אותה תוספת קרקע. קרקע אינה מקבלת חשיבות אלא אם כן היא שיעור מינימלית של, אנחנו נראה בדיון בהבא, תשעת קבין. אבל אם אותו תוספת על הבית קור שניתן לה לוקח פחות מתשעה קבין, מה יעשה המוכר אם מחזירים לו אותו קטע קטן, שטח קטן? אז יש כאן תקן החכמים שמעצים, שמכריחים את הקונה לשלם את השווי הכספי של אותו קטע שטח קטן של אדמה. והי יעשה חשבון, מה הכוונה בביטוי יעשה חשבון? אותיר יתר מכאן קאי. זאת אומרת, אם התוספת במחירה עבר מעל הרובע, אבל פיחת יתר מרובע לא שר שום עשיית חשבון. אם המוכר מחר בהפחתה, הפחתה פחות מי, כוונה יותר מרוב ההפחתה של שטח, לא שעשום עשיית חשבון אלא ינקה לו מן הדמים. כאן הפתרון רק שהמוכר ייתן הנחה, וכיוון דלקה בהי שדה התפי לקה לחיובי ליתן לו משדה אחר, מאחר שבשדה שהוא מחר לו באמת מחר פחות מבית קור, לא מצפים מהמוכר לחפש שטח אדמה מסדר אחר לצרף אותו לכאן, אלא כפי שאמרנו ינקה לו מן הדמים. אנחנו חוזרים למשנה. מה הוא מחזיר לו? אמרנו בעניין הלקוח שקיבל יותר, ואמרנו שזה היה יותר, זה תוספת שעלה כיותר מרובע לסעה, פר סעה. אז מה הוא מחזיר לו? מה אותו לקוח נותן בחזרה ללקוח, למוכר? תשובה, מעות. וזה ראינו כבר ברשבם, את העדיפות מצד רוב מוכרים לקבל מעות. אבל ואם רצה מחזיר לו קרקע, אם המוכר רצה לא מעות אלא לקבל קרקע, למרות שבסך הכל זה יהיה קרקע חתיכה לא חשובה, לא משנה, אם הוא רצה מחזיר קרקע. ולמה אמרו מחזיר לו מעות? למה העדפנו את זה שהלוקח ישלם מעות על אותו תוספת? ליפות כוחו של מוכר. לטובת המוכר, לתת לו את האופציה המועדפת הזאת. לכן הוזכרנו תשלום מעות מצד הלוקח, כי מעיקר הדין היה מספיק ללוקח להחזיר לו אותו שטח אדמה, אמנם קטן, אבל זה היה מספיק. שאם שיער בשדה בית תשעה קבין, אם היה מצב שהתוספת שקיבל הלקוח מגיע במצטבר לתשעה קבין, במצב כזה עוד מעט אנחנו נראה הלקוח מחזיר לו קרקע, כי אז הוא מחזיר לו שטח של תשעה קבין, זה חשוב בפני עצמו. ועוד דוגמה, הוא בגינה שטח המדידה בגינה, כדי לחשב גינה הרבה פחות מ הסכום או המדידה של בית של שדה. אז אפשר לומר אולי במילים אחרות, השטח של גינה הוא הרבה יותר יוקרתי משדה, אז המילים, המידות משתנות. ובגינה בית חצי קו, לא תשעה קווים כמו את הסדר, אלא חצי קו. אם מדובר בתוספת שטח שקיבל מישהו בקניית גינה, ואותו תוספת הגיע לחצי קו, הלקוח מחזיר את החצי קו של גינה למוכר, לא משלם כסף. וכדברי רבי עקיבא, בית רובע, רבי עקיבא עוד יותר מצמצם, אם התוספת בגינה היא מגיעה לאפילו רובע, רובע קו, מחזיר לו את הקרקע. ולא את הרובע בלבד, הוא מחזיר לו את כל המותר. בגמרא יצוין שהמשפט הזה היה צריך להיות הפוך. כאילו, לא רק את המותר, זה השטח מעבר לרובע. הרובע עצמה מהווה תוספת, נחשב תוספת. אבל אם, אם הרובע היה רק רובע תוספת לכל שעה, אז זה היה נמחל. אבל הוא עבר את זה, זה המותר. אז יותר פשוט שהמותר מוחזר. אז לכן היה צריך להיות, הגמרא תציין את זה, שהיה צריך להיות פה לא המותר בלבד, אלא את הרובע עצמה, שבדרך כלל אם אין תוספת מעבר לאותו תוספת שרובע היה נמחל, אבל מאחר שהוא עבר את את השיעור, הוא מחזיר גם את הרבעים עצמם. בשוליים יש לנו נושא מבנה עם משולש, זה יהיה מעקב לשאות השאלה מה משמעות בית קור סתמה, ולומר וכהן חסר והן יותר דמי. זה ניסיון עם השפיץ של המשולש למעלה, ניסיון לומר שאם אדם אמר בית קור עפר, אני מוכר לך בלי תוספת לשון, כאילו בלי להוסיף אין חסר אין יותר או מידה בחגל, רק אומר אני מוכר לך בית קור עפר, מה המשמעות? אז איבעיה לו בית קור סתמה מאי, תשמע בית קור עפר אני מוכר לך מידה בחגל. כאן אנחנו מצטטים את הרישה של המשנה, ומה כתוב שם במיין הדוגמה? שאדם הציע בית קור עפר ומידה בחבל. הגמרא ממשיכה בדף קוף דלת עמוד א', פחות כל שהוא ינקה, יתר כל שהוא יחזיר. אז כאן אם הוא משתמש בביטוי מידה בחבל, אז יש הקפדה גם על הכל שהוא. נדייק, סתמה, אם הוא לא הוסיף את הביטוי מידה בחבל, כהן חסר הן יותר דמי, זאת אומרת יש אין את ההקפדה על הכל שהוא. אז שמתם לב בטח על המעוין שמדגיש את המילה זה הדיוק מהמקום מהמשנה. אז דייקנו כעת מן הרשע שבית קור סתמה בלי תוספת משפט מידה בחבל או הן חסר הן יותר, בלי סתמה זה דומה להתייחסות שלנו כמחירה עם הביטוי אין חסר אין יותר. אין מה הסיפה? אנחנו נראה עכשיו הפוך. נמשך ציטוט מהמשנה. אם ואם אמר לו אין חסר אין יותר, זאת אומרת אדם אמר בית קור עפר אני מוכר לך אין חסר אין יותר, אמינו פיחי רובה לסעה או תיר רובה לסעה הגיעו. העסקה קיימת יש כי בשיעור כזה של סטייה של בית רובע, רובע קו ל-30 שעה, זה אפשר, זה מוכלים. עכשיו זה מתי יש מחילה? אם הוא הוסיף בפירוש אין חסר אין יותר, הסתמה כמידה בחבר דמי. אז אם, אפילו אם הוא אומר בית קו עפר סתם, זה כאילו שהוא מקפיד על הדיוק וסטייה של כלשהו צריכים ליישב אותו. אז מהסיפה רואים הפוך ממה שדייקת מהרשע. אלא מהלקה למשמינה, אין מה לדייק מהמשנה, אלא כל קטע של המשנה, הרשע והספר, שנוי לעצמו, ולא כדי, זה נקרא שנוי לגופו, ולא כדי לדייק ממנו משהו אחר, משהו נוסף. תשמע, אנחנו ממשיכים בשאלה מה הדין במי שאמר בית כובר אני מוכר לך בלי להוסיף הן חסר הן יתר, או בלי להוסיף מידה בחבל. אז הגמרא אומרת, תשמע, בית כור עפר אני מוכר לך, כבית כור עפר אני מוכר לך, הן חסר הן יתר אני מוכר לך, אפילו פיחת רובה לסעה או תירובה לסעה היגיעו. אז בין הדוגמאות שראינו פה, הפתיחה של אותו מקור זה בית כור עפר, בלי מידה בחבר, בלי להזכיר אין חסר יותר, אמא סתמה נמי כאין חסר אין יותר דמי. כך אנחנו מתייחסים גם לבית כור סתם, כאילו הוא אמר אין חסר אין יותר, והתוצאה היא שאם יש סטייה של רוב התו פר סעה, העסקה קיימת, הגיעו, יש מחילה. הגמרא דוחה, הטעם פירושי כמפרש. המקור שהזכרנו לא מדבר על בית כור סתמה והתוצאה שפיחת רובה או תירובה הגיעו, לא כן הדברים, אלא מה? פירושי כמפרש, איזהו בית כור שהיא כבית כור, החף, שוב, הדגשנו זה במשנה, שזה מראה משהו בערך, כגון דיאמרה אין חזר, אין יותר. מתי בית כור יהיה מכילה סטייה של רובע פר סעה, אם הוא אמר אין חזר, אין יותר. זאת אומרת, אבל מה מקשה על זה? מה תקיף לרב אשי? אם כן, אם אתה אומר שסגנון המקור הוא ככה, הוא פירושי כמפרש, אז אני מוכר לך, אני מוכר לך, למה לי? למה במקור כתוב, שוב, אחר כל דוגמה, אם אנחנו רק נשתמש ב, יש לנו חץ בצל הגמרא, אז נחבר את זה לחץ למעלה, שמה במקור כתוב בית כור עפר אני מוכר לך, בשורה הבאה, בהמשך השורה, כבית כור עפר עוד פעם אני מוכר לך. אם הסגנון של המקור הוא כפירוש כמפרש, הביטויים האלו שאני מוכר לך הוא מיותר, אלא לו שמע מינה שהן דוגמאות נפרדות, לא שההמשך מפרש את ה קודם, אלא לאו שמע מינה סתמה נמי כן חסר והן יתר דמי שמע מינה. אז יש באמת כן להסיק שבית כור עפר סתם, וכאילו הוא אמר אין חסר והן יתר, ויש את הגמישות הזאת שאפילו אם יש איזו סטייה במדידה עד בית רובה הגיעו, כלומר נמחל ולא צריכים לערוך חשבון. עד כאן שיעורנו להיום.